Ευθύνω αταλελισδαρήμο εσυγουή μηνύτρεσία σεγουά, μηδιαδόκτον εχαμάλα υποβίτς.
Σαλόν αμάδινι, απάμπια τσονίδι κι αχές, λα τσουβότ σου κυπάλτι, λισκυλατή σου σάιτιν παρσάτ εμόρ. Τι χέτη εταδιούν αζέ, μητνέ σκυβίτι λεκαμπέλ ότ τσουβότ νοσαφότ, και απάμ αγιάν ισπάρα τσουβότ σου κυπάλτι κατάμ, אבל לעומת זה היה בעל איכות גבוהה ביותר. התשובות הן מגוונות ומעניינות מאוד. אחזור על השאלה כי בינתיים במדי נשתכחה אצל רוב המאזינים. דיברנו בפרשת אמור על נוקב שם השם. המדרשים מתייחסים לפסוק הראשון, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוף בן האישה הישראלית את השם, ויקלב. והנה מביאים כאן, מביא כרשי דברי שלושה מדרשים, אחד הוא מספרה ושניים הם איתם חומה. שאלתי הייתה מה רש"י שלא להסתפק באחד מהם, אלא להביא את שלושתם. כי כרגיל מביא הוא שלושה או שניים, כשאין אף אחד מהם מספק אותו לגמרי. זו לשונה של רש"י. רבי לוי אומר, מעולמו יצא. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. לגליק ואמר, ביום השבת יאכלו, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, של הפת צוננת של תשעה ימים, בתמיה. ומתנית אמרה, מבית דינו של משה יצא מחויב, בעל איתה אורלו, וכולו, אם כי בעל איתה אורלו בתוך מחנה דן, אמר להם לבנות דנני, אמרו לו, הכתוב אומר איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל. נכנס לבית דינו של משה ויצא מחויב, עמד בידי ונקב את שם השם. אלה היו שלוש הדעות, לעולמו יצא, מפרשה שלמעלה יצא של דגלי גלחם הפנים, והשלישית מבית דינו של משה יצא. כאמור התשובות היו מגוונות מאוד. אתחיל בתשובת מר אביגדור שטיין מרעננה. הוא הסביר יפה את ההבדל בין שלושת התשובות, כלומר הסביר מה האחיזה הלשונית שהביאה את רש"י להביא את המדרש, או שהביאה את המדרש לדרוש. הראשונה מבוססת על המילה עולם, מפני שהמילה האחרונה לפני כן, העוסקת בלחם הפנים, אומרת ביום השבת יאכנו לפני השם תמיד, מעת בני ישראל ברית עולם, והייתה לאהרון ולבניו, ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לא, וישי השם חוק עולם. לפי המדרש השני, הקשר איננו רק במילה האחרונה, אלא בעניין כולו. כלומר, העניין היה עניין לחם הפנים, מהיכן יצא, מפרשה של מעלה יצא, לגליק על לחם הפנים. לפי הפרשה השלישית, המדרש השלישי, הקשר אינו עם מה שקדם לו, אלא עם מה שבא לאחריו, עם עניין של מטה. ומר אביגדור שטיין כותב שלדעתו אחרון אחרון חביב, רש"י ודאי מזדהה עם השלישי. צריך לומר שבדרך כלל, עד כמה שבדקתי את הדבר, אין הדבר כך. בדרך כלל, פירושו של רש"י, תמיד הראשון, הוא הנראה לו ביותר. בדרך כלל הוא ידוע שהוא אומר זהו פשוטו ומדרשו כך וכך. רק במקומות שהמדרש נראה לו תואם מאוד מאוד את פשט הכתובים. רק שם אומר הוא את הפשט, את הדרש בראשונה, מוסיף אחר כך, ופשוטו של מקרא כך וכך. באופן שאפשר לומר זאת כמעט ככלל, שאם מביא רש"י פירושים אחדים, או מדרשים אחדים, הראשון עיקר. אבל ייתכן שיש לכלל זה יוצאים מן הכלל. לא רוצה לומר זאת בביטחון של 100% אלא רק של 95%. מכל מקום, ההבחנה של משתיים היא נכונה, אבל היא עדיין אינה עונה לשאלה מה ראה רש"י להביא את כל שלושתם, ומדוע לא הסתפק באחד מהם. תשובה אחרת נתנה אל הגורל, היא הסבירה כיצד מתחברים שלושת הפירושים, וכל אחד מוסיף על רעהו, לא מבחינת הקשר עם הפסוק, אלא מבחינת תוכנו עצמו. והיא אומרת, בראשון ניתנת הערכה למעשה הזה. האיש הזה יצא מעולמו של האדם שנברא בצלם. השבתו שכזה ייחודו ויהודו הם השיפה התמידית לטוב, לקדוש, כמצווה קדושים תהיו. אם יכול היה הוא לקלל את מקור כל הקדושה, הרי יצא מיות אדם, מעולמו יצא. שני אחרים מראים את התהליך, כך היא כותבת, כיצד הגיע לדבר כזה. פותח בלעג בזלזול בכל הקדוש, בציניות. ואל הגורל מכבר בלום מוסיפה בלשוננו, אנו היום קוראים לזה הזלזול בערכים. מאחר שהגיע למדרגה זו, שוב כבר אין פלא שידרדר יותר ויותר. והנה, במדרש השלישי נאמר מבית דינו של משה יצא מחויב, כאן מתווסף עוד דבר, והוא הפגיעה בכבודו. יצרי הלב משתלטים על האדם, אותה הגשת כבוד של כל אדם חושב שמגיע לו, אם אין הוא בעל סיפוקו, הרי זהו שורש כל רע. זה באמת ניתוח פסיכולוגי יפה. אך אני לא התכוונתי לכך שיענו לי במה כל אחד מן הדרשים מוסיף, אלא התכוונתי בעצם לזה מהי חולשת כל אחד ואחד. בכיוון זה הלך מר נרסון, שהוא כותב, מר נרסון, מיכאל נרסון מרמת חי. הוא כותב, החולשה שבמדרש הראשון הוא שהוא מתקשה רק במילה אחת, לא בעניין כולו, אלא במילה אחת עולם. לכן לא סיפק הדבר את רש"י, והוא ניסה למצוא מדרש אחר אשר יהיה בו קשר הדוק לא רק לעניין, לא רק למילה, כי אם גם לעניין. בשני החושה היא שאם יצא הוא מפרשה ראשונה ולגלג, כלומר התייחס בציניות לאותו עניין של לחם הפנים שלכאורה אין לו כל טעם רציונלי, ולכן אנחנו האנשים הרציונליסטים מלגלגים על כל דבר כזה, סתום, מיסטי, לא מובן. אם כך הדבר, מה עניין המריבה שמדובר עליה? עד כאן גם הגברת אנה גוטמן מתל אביב כותבת כך. בעצם זה קרוב מאוד, שתי התשובות האלה קרובות מאוד. היא כותבת גם כן, גם בתשובה הראשונה היא שאין זה אלא תשובה פורמלית בלבד. אם כי יצא האיש הזה מעולמו, אבל היא נורמה, מראה פה דקות רבה מאוד, היא אומרת, מתי יצא מעולמו? עדיין לא יצא מעולמו. אם כן, אם הסמיכות כולה בנויה על זה שיצא האיש מעולמו ואחרי זה קילל את השם, הרי צריך היה סדר להיות הפוך. אמנם הגברת קוטמן מוסיפה מיד שאפשר לומר שברגע שהייתה לו רק הכוונה לקלל, שכבר יצא מעולמו. אבל היא מוסיפה לדעתי בהצדקה גדולה שאם הדבר כך, יש בזה אמנם לקח או אמת שאפשר ללמוד מן הפסוק, אבל אין בזה פירוש לפסוק. ולכן לא הסתפק רש"י בראשון, מעולמו יצא. לשני היא אומרת, כביקורת, שלא נאמר בו המקום הפיזי שממנו יצא, אם נאמר מפרשה שלמעלה יצא. גם לראשון וגם לשני, אומרת כביקורת, שלא נאמר המקום הפיזי שממנו יצא, לעומת המקום הפיזי שאליו יצא, שהרי כתוב הינצו בתוך המחנה. יוצא, ינצו במחנה. יוצא שהכתוב נותן את המקום שאליו, ואינו נותן את המקום שממנו. ולכן, אומנם נראים לה שני המדרשים יפים, כמסבירים את ההקשר שבו עומדת הפרשה, אבל אינם נראים יפים כעומדים בשיווי בין המקום שממנו ובין המקום שאליו. ולכן הובא השלישי מבית דינו של משה יצא. אם זה ככה, אומנם אז יש באמת מקום שממנו ומקום שאליו. אבל כך היא כותבת, אז אין לנו שום תשובה לכך למה הובאה פרשה זו דווקא אחרי פרשת לחם התנים. יש עוד תשובה אחת מסוג אחר לגמרי של מר איילנברג מחיפה, ואף אותה אני רוצה לקרוא בשלמות, או כמעט בשלמות. הוא שוב איננו אומר בדרך של חיפוש הפגמים בשלושתם, אלא בראיית ההשלמה שיש בכל, בכולם יחד. אבל בכל זאת מסבירו למה לא יכול היה רק להסתפק באחד. וזו לשונו. שלושה אירועים נזכרים בפרשת המקלל, והם ביצא, בינצו, ביקלל. אשר את שלושתם רוצה רש"י לפרש על ידי שלושת המדרשים. ראשון מהיכן יצא, רבי לייב אומר מעולמו יצא. זה מסביר את הויצא. אבל מהי הסיבה למריבה ואחר כך לקללה? על זה מביא רש"י את רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא לגלייק ואמר. זה מסביר את הוינצו. המדרש השלישי עונה על כל שלושתם. בעל איתה אורלו בתוך מחנה דם, אמרו לו כך וכך, והינצו, נכנס לבית דין של משה, ויצא החייל, זהו ויצא, עמד דגידית, זהו הכללה. ולשאלה ראשונה ששאלתי. לשאלה שנייה, שוב היו תשובות שונות. השאלה השנייה הייתה בעצם קשה יותר. במדרש השלישי מביא כראיה לכך שהביטוי ביצא אינו סתם יציאה ממקום, אלא היא עמדה נפשית מסוימת. לזה הוא מביא כהוכחה את הפסוק של גוליאת. נאמר אם כן בדברי רבי לוי האומר אומר, מעולמו יצא. אם נקרא אותו בשלמות, כתוב שם, רבי לוי אומר, מעולמו יצא, כמו שנאמר בכל יד, בשמואל א', ויצא איש הביניים ממחמות פלישתים, כל יד שמו מקט. ומקרים רבים, מה הדמיון בין פסוקנו לבין הפסוק ההוא? הלו שם בפירוש נאמר מהיכן יצא, ממערכות פלישתים, ומה המקום להשוות את מקומנו, שבו לא נאמר מהיכן יצא, למקום ההוא שבו בפירוש נאמר ויצא ממערכות פלישתים. על זה ענו לי שניים אותה תשובה, מר מיכאל נרסון ומר אברהם איילנברג, והם כתבו כך: לא נכון הוא לקרוא את פסוקנו כפי שקראתי אני אותו כרגע, ויצא מאיכן יצא, רבי לוי אומר מעולמו יצא, כמו שנאמר בכל יד, ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים. אין הכוונה שהוא יצא ממחנות פלישתים, אלא הכוונה היא ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים. כלומר, שהמינים ממחנות פלישתים אינן מורות מאיכן יצא, אלא הן מורות מאיכן, מה, מאיכן היה אותו איש, מה בעצם מקומו של אותו איש גוליאת. ומר אלנברג מציע כאן דבר נועז, אין אני יודעת אם יש בו ממש או לא, אבל אין אני רואה את עצמי בתחורים שלא להביא את זה בפני המאזינים. הוא כותב, אם כן, הדמיון לפרשת המקלל הוא רב. גוליאת אומר, אני חירפתי את מערכות ישראל, ויקלל הפלישתי, וכידוע אצלנו נאמר, ויקוב את השם ויקלל. והנה בפרשת המקלל מופיע המילה בן, ארבע פעמים. בן אישה ישראלית, בן איש מצרי, בן הישראלית, בן האישה הישראלית. ובשמואל כתוב ביניים חסר יוד. כלומר כתוב פנים. וייתכן כי המדרש כדרכו דורש את החוסר בכתיב, וכאילו היה אומר אל תקרא ביניים אלא בנים. כלומר יצא איש הבנים. איש כמו זה שנזכר ארבע פעמים בכינוי בן, אשר כמותו גם הוא יצא מעולמו לחרף ולגדף. אני משאירה לכל אחד מן המאזינים להכריע אם יש בדבר זה סברה מתקבלת על הלב או לא. מכל מקום חריף.